טוב, אז רציתי לעיין קצת בכמה קטעים מהרב הנקין, לא הרב הנקין שהיה אחד מן הפוסקים הגדולים באמריקה לפני 70-80 שנה, אלא הנכד שלו שעדיין חי בירושלים, הרב יהודה הרצל הנקין. אז יש לי פה שלושה קטעים. נדמה לי שהיום נגיע לשניים. והקטעים האלו הם נותנים לנו יכולת להיכנס לראש של פוסק בכמה דברים שונים. אז הקטע הראשון, וזה שמתי בתורנו תורה לפני כמה שבועות עם תרגום, כי אני אוהב את זה הרבה, זה הקדמה לחלק ג' של רשות בני בנים. יש לרב הנקין ארבע חלקים לתשובות שלו, בני בנים, יש לו כמה ספרים באנגלית גם, Equality Lost, Contemporary Response on Women's Issues, כמה ספרים. אז בהקדמה לחלק ג', הבן של הרב איתם הנקין, זה זה היה מי שנרצח בסוכות, זה הבן שלו. אז בהקדמה לחיל הגימל של שוב בני בנים, אז הרב הנקין עכשיו הוא קצת, יודע, הוא קצת חולה כבר כמה שנים. אז בהקדמה לחיל הגימל, אז הוא כותב, הנה נא לא זקן לא ידעתי יום מותי. אז עכשיו הוא אומר שעכשיו הוא מזדקן, אז הוא רצה לכתוב, הוא כותב, לכן ארשום קצת מהנהגותיי בבירור הלכה למען יהיה דברים למזכרת. אז הוא רצה לכתוב, מה הוא עושה כשהוא פוסק הלכה? כשמגיע אליו שאלה הלכתית, אז מה הוא עושה? אז אני לא מכיר מקום אחר בספרות השו"ת שפוסק כותב ככה, מה הוא עושה כשהוא פוסק, כשמישהו שואל אותו שאלה והוא צריך לפסוק. אבל יש לו קטע, זה חצי עמוד בתשובות שלו, אבל זה מאוד מעניין. אז הוא כותב ככה, אז הוא אומר, בשאני ניגש לשאלה חדשה או חמורה, אני עובר תחילה על הסוגיות ועל דברי הראשונים והאחרונים ברפרוף, כלומר, ברפרוף is quickly, גם אם טרם עמדתי על דבריהם. כלומר, הדבר הראשון שאני קורא את כל הספרים, אפילו אם קראתי את הספרים לפני זה, אפילו אם אני מכיר את הסוגיות, אז אני קורא את זה עוד הפעם. וזה הגיוני, כבר דיברנו על זה קצת בהקדמה ליביע אומר, שאם אנחנו מגדירים את הרבנים שלנו בזמן הזה, זה הספרים, אז יש, כמו שראינו, יש אחרונים שכותבים שאסור לפסוק הלכה בלי לעיין בספרים, כי זה כאילו שאתה מורה הלכה בפני הרב שלך. אז הוא אומר, אפילו אם קראתי את הספרים, אני מכיר את הסוגיות, אז הדבר, מה שאני צריך לעשות זה לעיין שוב בסוגיות, ולא לסמוך על הזיכרון שלי. לפעמים אתה שוכח משהו, לא זוכר את זה בדיוק, אז אני עובר על זוגיות, ואחר כך הוא ממשיך, חוזר עליהם בשנייה ובשלישית וכולי, וכל פעם מדייק יותר. כן, אז אני קורא את זה ברפרוף כדי להכיר את כל הסוגיות, ואז אני קורא את זה פעם שני ושלישית, ואני מדייק ומעיין כל פעם יותר. נמצאים אצלי הרבה מספרי הראשונים, ואני מנסה לעיין בכולם, וכן באחרונים. וזה ראינו שזה לא, רמוש פיינשטיין לא פסק ככה, הוא הכיר את הגמרות, את הראשונים, ולא אכפת לו כל כך האחרונים, חוץ מהאחרונים שנמצאים על הדף בשולחן ערוך, אבל הרב הנקין יותר בגישה שהוא מעיין בכל, אז הוא מעיין בכל הראשונים וכל האחרונים, הוא מדפדף הרבה, וגם נעזר בספרים כמו אור הישר, בני ציון, על האורחיים שנתבז מחדש, גיליוני השס, יד תמר על ירושלמי, ומרגליות הים, משנת אברהם על ספר חסידים ועל הסמג וכולי. זה ספרי סיכום.
על ספר חסידים ועל הסמג, תדעי מי זה?
זה רב פרייס, כן. כן, כן. אז הוא מעיין בכל הספרי סיכום, שמראה מקומות שאתה לא תמצא אם אתה קורא את הסוגיה ומעיין בראשונים האחרונים על הדף. אז כל הספרים האלו, אני לא מכיר את כל הספרים, גיליוני השס זה הרב יוסף אנגל, יד תמר זה הרב יששכר תמר, מרגליות הים זה הרב ראובן מרגליות, משנת אברהם זה הרב פרייס.
מה זה מדפדף?
מדפדף is to turn the pages. Well, מדפדף. Well, za poel shel daf. Ken. 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 Shekol eile mitzaynim vikarot usvarim acherim. Ve'az hu omer mashu she'ata bevadai lo timtza beposek acher ad ha-120, 121. Az b'chil ha-gimel ishtamashti b'tochnit machshev b'shnayim o shlosha mekamot v'chil ha-gimel ha-fabay daf pam lo. Az he kodev, kvar b'chil ha-gimel ya lefanai proyekt ha-shut. Az הסתכלתי במחשב. לפני זה לא הייתי, אז לא הסתכלתי. לפעמים אני יודע מראש את עכשיו זה מאוד מעניין. אז הוא אומר, לפעמים אני יודע מראש את המסקנה שהגיע לה. לפעמים אין יודע, אלא שוקל ובודק את דברים תוך כדי כתיבה. אז הוא אומר, יש שני סוגי של תשובות. לפעמים אני כבר מכיר, אני מכיר את הסוגיה, ויש לי אינטואציה איך אני רוצה לפסוק. אז אני צריך לעיין בסוגיות כדי לוודא שאני צודק, שהאינטואציה שלי מתאים לסוגיות, לראשונים, לאחרונים. ואפשר להסביר את זה, להסביר את הפסק שלי. אז לפעמים יש לי מסקנה שכבר אני יודע מראש, לפעמים אני לא יודע, אני צריך לעיין בסוגיות, ואין לי שום אינטואציה, אני לא יודע לאיזה מסקנה אני אגיע.
הוא אמר שהוא יודע מה יהיה המסקנה בגלל מה שהוא יודע, או הוא אמר שהוא יודע מה שצריך להיות המסקנה, ועכשיו הוא...
אז נראה שלפעמים יכול להיות ככה, לפעמים ככה, אז לפעמים, לפעמים אתה מכיר את הסוגיות, אז לא, אף פעם לא עיינת בסוגיות, אבל אתה מכיר את הסוגיות בכלל, ויש לך אינטואציה, מה יהיה המסקנה. כן, זה קרה לי אתמול. היה לי איזו שאלה שנהגתי ככה, כי חשבתי בעיקרון שזה יהיה המסקנת הפוסקים, לא עיינתי, חשבתי, כי קראתי את הסוגיות, אבל לא עיינתי בפוסקים והמודרניים. אז אתמול היה לי זמן, אז הסתכלתי, ומה שחשבתי זה היה מתאים לרוב רובו של הפוסקים. כי אני מכיר את הסוגיות, ויש לך כבר אינטואציה מה יהיה, אז לא עיינתי לפני זה, אז לפעמים זה קורה. לא שחשבתי שזה צריך להיות המסקנה, היה יכול להיות אחרת, אבל ממה שאני יודע בסוגיה, אז כנראה חשבתי שזה יהיה המסקנה, אז לפעמים זה קורה. לפעמים אתה צודק, במקרים של פסיקת הלכה ושעת חק, לפעמים לא שאתה יודע מה יהיה המסקנה, כי כבר אתה מכיר את הסוגיות, אתה יודע מה צריך להיות המסקנה, ואם יש שום דרך להגיע למסקנה, אז אתה תפסוק ככה. אני לא יודע לאיזה הוא מתכוון, אין לה שהוא מתכוון לדבר הראשון, כי הוא אומר, אפילו אם קראתי את כל הסוגיות, כן, לפני שבוע, אז אני חוזר על זה. אבל אם אתה מכיר את הסוגיה לפני שבוע, ואז מגיע לך שאלה, לפני שאתה מעיין בסוגיות, כבר אתה מכיר את הסוגיה, אתה יודע מראש מה יהיה המסקנה, אבל זה עדיין, לפעמים אתה טועה, אז אתה צריך לחזור, אבל זה 90%, 90-95% מהזמן, אם כבר אתה מכיר את הסוגיות מלפני שבוע, אז אתה יודע מה תהיה המסקנה. אבל לפעמים צודק, יהיה מקרים של פסיקת הלכה בשעת חק, שאתה יודע מה אתה רוצה לפסוק. אז הוא אומר, לפעמים הוא יודע את המסקנה מראש, לפעמים לא. אז הוא אומר, אז מה קורה במקרה הזה שהוא לא יודע? אז הוא צריך לעיין, ותוך כדי התהליך של הנייה השאלה, אז הוא מלבין את הסוגיות. אז הוא כותב, פושט צורה, לובש צורה, עד שיוצא צולת נקייה. כן, אז פה הוא משתמש בביטויים מחזל. כן, אז הוא פושט צורה, לובש צורה, כלומר, הוא מנסה סברה X, אולי כן, אולי לא, אז הוא מלא משהו אחר, עד שיוצא צולת נקייה, כלומר, עד שמסקנה ברורה, עד שהוא מגיע למסקנה ברורה, ואומר, בהרבה מקומות שחידשתי בעצמי, ואחר כך מצאתי את דברים בספרים, כתבתי וכן כתב פלוני, ואילו במה שראיתי תחילה אצל אחרים, כתבתי וכמו שכתב פלוני, אז לא היה... כן, אז לפעמים אתה רואה בפוסקים וכן כתב פלוני, אבל הוא מאוד מדייק ואומר שאם הוא ראה את זה במישהו אחר לפני שהוא כתב את זה, אז הוא אומר, כתב פלוני, אבל אם הוא... אם הוא רוצה לכתוב, אם הוא חידש את זה ואחר כך הוא ראה שהפוסקים מסכימים לדבריו, אז הוא אמר וכן כתב פלוני. אז זה בעולם ההלכה זה עובד. פעם דיוויד ברגר אמר שההבדל הגדול בין העולם הישיבה לבין העולם של האקדמיים, זה האם זה מותר לומר אחר כך מצאתי. כן, אצל פוסקים אפשר לומר, חידשתי ואחר כך מצאתי שמישהו כתב. באקדמיה, אם מישהו אחר כתב את זה, אז אתה לא יכול לכתוב את זה כבר, כי זה לא החידוש שלך, אז מישהו אחר כתב את זה, זה לא החידוש שלך. אתה לא, לאף אחד זה לא אכפת שאתה חידש את זה, ואחר כך ראה שמישהו אחר חידש את זה. מישהו אחר חידש את זה, אז הוא חידש את זה ולא אתה. בעולם של הישיבה זה לא נכון. אם אתה חידש את זה, אתה יכול לומר שאני חידשתי את זה. גם מישהו אחר מסכים איתי, אבל עדיין אפשר לומר שאני חידשתי.
זה סותר, מה
את המילים
של הסותרים
החדשים?
איך הוא
אומר,
אני חידשתי?
כלומר, אני לא... כן, כלומר, חידשתי, כלומר, אני מתוך העיון בסוגיות, אז אני לא חשבתי על זה כי ראיתי את זה מישהו אחר, אלא באתי למסקנה הזה בעצמי, וראיתי שמישהו אחר הגיע לאותו מסקנה.
אני יכול להבין מה ההבדל בין האקדמי, מפני ש...
כן.
בעולם הישיבה, יכול לחפש תמיכה לדברים.
כן, בדיוק, וזה, כן, הרב אהרן סולובייצ'יק פעם אמר, הרב וילג אמר לי, ש- if you walk on a straight path, you're probably going to bump into somebody. כן, אז בעולם של פסק, אם אתה אומר משהו הגיוני, אז זה, אם זה הגיוני, אז כנראה מישהו אחר היה אומר את זה גם, ואתה, זה לא מחליש את הסברה שלך, זה מחזק את זה שמישהו אחר גם אמר את זה. כן, אז זה בעולם הישיבה, בעולם של פסק, זה טוב שמישהו אחר אמר את זה. בעולם של אקדמיים, אתה צריך לחדש משהו, או אתה לא יכול לפרסם את החידוש. אז הוא ממשיך, הוא אמר, והרבה מקומות שחידשתי דבר ולא ראיתי בספר אחר, כתבתי בסתם. כי אפשר לכתוב לפי דעתי בכל משפט, גם לפעמים תירצתי איזה קושי דרך אגב, בלי לציין מה היה הקושי, ורק הקורא המשכיל יבחין. כשאני עסוק בתשובה, אני מהרהר בה בחלום ובעקיץ, ולכתי בדרך ובשוכבי ובקומי, וקם באמצע הסעודה ויורד מעל מיטתי בלילה לעיין שוב בספרים, או לרשום איזה רעיון, כי היא כאש עצור בעצמותיי, זכרה לי אלוקיי לטובה, והאר עיניי בתורתך. ונעיני מזיו שכינתך בזה ובבז וזקיני בבני בנים העוסקים בתורה וזיכוי הרבים. כן, ואז הוא אומר, וזה, אז כמו שאמרתי, אני לא מכיר פוסק אחר שכותב שאיך הוא מרגיש כשהוא פוסק הלכה, וזה מאוד יעין רק לראות שהוא אומר שזה כאיש עצמותיי ולא יכול לישון בלילה, וכשאתה מכיר תלמידי חכמים ברמה כמו הרב הנקין, אז אתה מכיר שזה האמת, ככה היה הרב ליכטנשטיין, לא היה כל כך עונה על שאלות הלכתיות לפעמים, אבל כשהוא היה באמצע סוגיה, היה כזה אש, אבל פוסקים לא כל כך כותבים שהיה להם את האש הזה, אבל פה רב הנקין מתאר את התהליך שלו, אז רק לראות את זה, זה מאוד מעניין. אוקיי, אז עכשיו, אז שמתי בו שני תשובות, עוד פעם, אפשר להיכנס לראש של פוסק, אז אפשר להתחיל, נראה שנגיע לאחת מהם, אז אפשר להתחיל עם הראשון או עם השני, אז אחת מהם, מישהו שלח לו שאלה, ואמר שהוא חושב שחייב לפסוק כמו המשנה ברורה, ונראה למה הוא חשב ככה, והרב הנקין חשב, כי זה מה שאמר לו הסבא שלו, הרב הנקין, הרב יוסף אליהו הנקין, שצריך לפסוק כמו ארוך השולחן כשיש מחלוקת, ונראה למה. הדבר השני, זה קצת יותר כיף, זה ההתנגדות שלו להפלגת תארים לרבנים. זו התשובה השנייה. מישהו כתב, האם אסור לכתוב כל פעם הרב הגאון, הרב הגאון, האם זה חניפה? כן. איסור חניפה זה to suck up, right? האם זה אסור לכתוב על כל רב, הרב הגאון, הרב הגאון, כן? אז אפשר להיכנס קצת לראש הפוסק, איך הוא חושב על התרבות של העולם הרבני, כן? שכל אחד הוא גאון, הוא הגדול הדור, וזה כבר מן כמה מאות שנים, כן? אתה רואה את זה, הרב, הגאון, האלוקי, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו וכו' וכו' וכו', כן? או הם כתבו על הנודע ביהודה בזמנו, מופת הדור, נשיא ישראל, כן? הם כותבים, זה... לנודי ביהודה זה היה מגיע, לכל רב זה לא מגיע, לנודי ביהודה זה כן הגיע, אבל אז אפשר להתחיל עם אחד, עם כל אחד מן התשובות, זה אכפת לי, אז... אוקיי, אז רק להמשיך פה. טוב, התשובה הזאת גם נמצא, זה קצת יותר מפורסם. התשובה הראשונה פה, זה נמצא בדף הוויקיפדיה שלו. התשובה השנייה נדמה לי שלו. אז, וגם הוויקיפדיה. יש הרבה סוגיות בוויקיפדיה, בעברית, אבל זה מופיע גם בוויקיפדיה באנגלית שלו. אז זה כבר מפורסם. אז הוא כותב ככה, זה תשובה מעניינת, ויש לו, הרב הנקין הוא מאוד חריף בתשובות שלו, אז הוא כותב ככה, אז הוא אומר, אסיים במה שפתח כבודו, והוא מנהג משובח לחגוג כל שנה את יום הצלת אביו שליטה על ידי פרסום דברי תורה, אבל לא כמו שכבודו חושב שכתבתי לברך הגומל וכו' וכו'. מה קרה פה?
What did I copy from
him? Okay. Get it again. Well, כיוון שכן דעת הארוך השולחן נגד דעת המשנה ברורה ואמר הגאון מורי וזקני זכר צדק לברכה לחיי העולם הבא, נדמה לי. כן, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, כלומר, זה הסבא שלו, הרב הנקין, שגדול כוח הארוך השולחן בהלכה יותר מהמשנה ברורה, ושבמקום שחולקים יש לפסוק ארוך השולחן עד כאן לשמו, כמו שהבאתי בספרי בסימן ו', בחלק א', עמוד ח' ב', וכן דעת עוד פוסקים מופקים, לא מטעם זה, כי אין לסמוך על הכללים במקום שאפשר לברר הלכה ידי מקורות וראיות, והבאתי שם הרבה ראיות שמותר לברר חגום הלכה הנחתי. אז הוא מציין לשאלה, אז לא ניכנס לפרטים של השאלה, אז הוא אומר שהיה לו דיון עם הבן אדם הזה, והוא אומר שא' אין כללי פסק שתמיד פוסקים כמו משנה ברורה וארוך השולחן. אם אתה מעיין בסוגיה ואתה מגיע למסקנה, אז תפסוק כמו המסקנה שאליו אתה מגיע. אבל אם לא ברור לך איך לפסוק, אז עכשיו יש לך את הפסק של משנה ברורה וארוך השולחן, אז הוא חושב שצריך לפסוק כמו הארוך השולחן, אז למה? אז הוא ממשיך, לאחרונה כששלחתי הדברים לאדמור הגאון רב מנחם מנדל שנירסן מלבביץ' שליטה שהיה בין הצדיקים שנתבקשו להתברר רפואת ביתי חשיב להזכיר שגם בסידור בלטניה פסק לברך הגומל הקרובו ועבור וכבודו ציין לאחרונים עצורים לכאן ולכאן אבל לא כירוך לנחשב נאיזו מקום שיש לברך בראשונים. בסדר, זה השאלה הפרטית שהגיעה לרב הנקין. טוב, אז הוא ממשיך. אני זוכר פעם מישהו שלח לי טקסט, זה היה 2:30 בבוקר, כי יש לי חברים שהם לומדים כל הלילה, אז מישהו שלח לי, כבר הייתי, לא הייתי באמצע שינה, אבל הייתי במיטה, וזה היה 2:30 בבוקר, וחבר שלי אז הוא שלח לי אימייל, תסתכל בתשובות של המשנה הלכות, והוא שלח לי איזשהו ציון שם, והיה תשובה מאוד מוזרה של הרב קליין, שחושב שלפסוק נגד המשנה ברורה זה כפירה, ואסור לפסוק נגד המשנה ברורה, אלא אם אתה הונגרי, אז מותר לפסוק כמו הקיצור שולחן ארוך. זה היה תשובה מוזרה, אז היה אמצע הלילה, אז לא היה לי זמן, לא, אבל שלחתי טקסט לעיין בתשובת בנים חלק ב' תשובה ח', ואז הלכתי לישון, ואז שלחתי את התשובה הזאת, אז הוא כותב ככה, ואומר, ולפי אני ידעתי, לא אמר הגאון מורי וזקני, אלא במקום שערוך השולחן והמשנה הברורה חולקים בשווה בסברת עצמם ובפירוש דעת אחרים, שבזה בוודאי ערוך השולחן חריף יותר. אז הוא מביא שלושה סיבות למה הוא צריך לפסוק כמו ערוך השולחן. הוא אומר, א', הוא חושב שערוך השולחן היה יותר חכם, אוקיי? אני לא יכול לשקול את הדברים האלו, אבל ככה אמר הסבא שלו, כן, ערוך השולחן חריף יותר, וגם היה מרד כולה שולחן ארוך. אז פה הוא אומר משהו מעניין, והוא אומר שהמשנה ברורה, כולם חושבים שהוא הפוסק האחרון, אבל, וודאי המשנה ברורה הוא היה הפוסק גדול, אבל בסופו של דבר, הוא כתב רק על אורח חיים. והאורח שולחן כתב על כל ארבע חלקי שולחן ארוך. אז הוא אומר, אם יש שני פוסקים, וזה כבר אנחנו מכירים, יש לך בקי בתחום X ויש לו מישהו אחר שכבר הראה שיש לו את ה... יש לו בקיות על כל העולם של פסק הלכה, אז צריך להעדיף את הפוסק הזה. זה לא אומר שהמשנה ברורה לא הכיר את השאר, אבל לא כתב על זה. כן, הוא כתב חפץ חיים, אבת חסד, הרבה סברים, אבל לא כתב על יורדיה ולא על חושן משפט ולא אבן עזר, ארוך השולחן. כן, צריך לציין ש... אנשים לפעמים חושבים, כשהם לא חושבים על זה כל כך הרבה, שהמשנה ברורה, הוא פוסק מלפני כמה מאות שנים, וערוך השולחן זה לפני 100 שנה, זה לא נכון. המשנה ברורה, חלק מהמשנה ברורה, ערוך השולחן והמשנה ברורה כתבו בו זמנית, ויש חלקים של ערוך השולחן שנכתב אחרי המשנה ברורה, ויש... שיש חלקים שנכתב לפני, אז על אור החיים הוא כתב דווקא אחרי המשנה ברורה, והוא מגיב למשנה ברורה בכמה מהפסקים שלו. הסיבה שכשאתה קורא את ערוך השולחן, זה מרגיש כמו שאתה קורא פוסק מהמאה ה-20, וכשאתה קורא את המשנה ברורה, זה מרגיש כמו שאתה קורא פוסק מהמאה ה-17, זה כמו שהרב ליכטנשטיין ציין. המשנה ברורה נפטר ב 36. כן, 36. כן, אז כלומר זה היה חשמל, היה טלפונים, הרבה דברים כבר היו. זה לא היה לפני הרבה זמן. כן, זה היה אחרי מלחמת העולם הראשון, זה היה כמה שנים לפני מלחמת העולם השנייה. זה לא היה, כן, היה אחד מן הראש ישיבות בוויו שכבר דיבר עם החפץ חיים עם אשתו. כן, לא נפטר לפני כל כך הרבה זמן. כן, זה היה אמצע כבר המאה ה-20. אבל, לך תבדוק, עם כל הספר משנה ברורה לא נמצא דיון על חשמל. כן, יש מחלוקת עצומה איך להגדיר חשמל בהלכה. אני הייתי חושב, המשנה ברורה זה אחד מן הפוסקים החשובים בעולם הפסיקה במאה ה-20, אז לך לראות מה הוא פסק בחשמל. הוא לא מדבר על זה, זה לא מופיע פעם אחת בכל שישה חלקים של משנה ברורה. ערוך השולחן כן מדבר על זה. כן, המשנה ברורה זה ספר מאוד מעניין, כי הוא מסכם את הפסקים של האחרונים, אבל הוא לא פוסק מודרני. כן, הוא גר במאה ה-20, בסוף מאה ה-19, בהתחלת מאה ה-20, אבל הוא לא פוסק מודרני. זה כאילו הוא היה לפני 400 שנה, כי הוא לא מתייחס לשאלות חדשות. ערוך השולחן כן התייחס, אז זה מרגיש כאילו ערוך השולחן הוא איזשהו פוסק מודרני, והמשנה ברורה זה כמו המגן אברהם, שהיה דור אחד אחרי הרמה, אבל זה לא נכון. המגן אברהם זה היה דור אחד אחרי הרמה, במאה ה-16, והמשנה ברורה זה היה במאה ה-20. כן, יש אם אתה אפשר להסתכל בגוגל ותמצא את ביום שנפטר המשנה ברורה החפץ חיים, יש מאמר בניו יורק טיימס. כן, זה לא כן, שנפטר הרב מרדן, שהוא אחד מהרבנים הגדולים, זה היה באמצע ה-50, כן, היה the famous מחיצה קייס. מכיר את זה? לא, אוקיי. אז בין המאה ה-50 היה במישיגן. אז... אז היה מחלוקת במחיצה שהגיע לבתי הדין האמריקאים. לא בתי הדין הרבניים, אלא בתי הדין האמריקאים. אז איך זה, איך זה קרה? כי זה היה באמצע תקופה שהיה מחלוקת הגדול בין העולם האורתודוקסי לעולם הקונסרבטיבי, והיה בית כנסת אחת שהם רצו להוריד את המחיצה. אבל בקונסטיטושן של הבית כנסת כתוב שזה בית כנסת אורתודוקסי. אז זה כבר הופך להיות שאלה חוקית, כן, in contract law, כי כל התורמים לבית כנסת תרמו את הכסף לבית כנסת אורתודוקסי. אז השופט היה צריך לשקול איך מגדירים בית כנסת אורתודוקסי. אז איך להוכיח לרב, לא לרב, לשופט אמריקאי, מה זה נקרא אורתודוקסי? אז צריך להביא הרבה תשובות. כן, צריך להביא מאמרים ואגרות מהרבנים בכל העולם. אז יש לו תשובה באנגלית מהרב סלוויצ'ק, ויש מהרב להם. אבל יש גם מהחפץ חיים, שהוא כבר היה נפטר לפני 20 שנה, אבל באמצע מחלוקת לפני 20 שנה, הוא כבר היה חווה דעתו, אז יש לה מגרת מהחפץ חיים ומהרב קוק. אז החפץ חיים הוא מאוד מאוד מודרני, וכל זאת זה לא מרגיש ככה כשאתה קורא את הספר. זה היה אותו זמן, לפני, כמה שנים לפני, נדמה לי, זה, הם היו בו זמנית, כאילו, נדמה לי שהוא נפטע אולי ב-20, בשנות ה-20, אולי בתחילת ה-30 הזה, ממש באותו, מוקדם אולי, יכול להיות. הם כתבו כמעט בו זמנית, יכול להיות שהוא נפטר לפני...
הוא היה אח של הנשיא?
לא, היה אחיין.
היה
אחיין
של
הנשיא. או הבן של אחיין? לא. לא, תורת מימה היה אחיין. אז הוא היה הגיס אולי? לא האח, אולי הגיס. לא יודע, לא מכיר את כל המשפחה.
They're googling
this. כן. מייקל
בנציב. לא, זה גן.
זה
תורת מימה
כתב,
מייקל בנציב. כן, אז נשא היה הגיס של הנציב. Brother-in-law. נדמה לי, אבל... נדמה לי. משהו כזה. כן, אבל... גם הנציב, זה לא, אנחנו חושבים שהנציב זה היה לפני כמה מאות שנים, זה גם לא, כן? הוא היה אחד מן הרבנים של רב קוק, שכולם מכירים שהוא היה באמצע ה-20, אז... כל זאת, אז הוא כותב שפוסקים כמו ערוך השולחן, א', שהוא חושב יותר חריף, אני לא יכול, אין לי מושג, אם ערוך השולחן או המשנה ברורה היו יותר חריפים, אני... גם המשנה ברורה וגם ערוך השולחן, יש הרבה חריפות בספרים שלו, בסדר? אבל הדבר השני שהוא כותב, זה באמת נכון, אי אפשר לחלוק על זה, שערוך השולחן כתב על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך, ומשנה ברורה לא, אז זה לא אומר שהוא לא הכיר את זה, אבל הוא אומר, אם אני רוצה לפסוק, הוא אחד מהם, אז כדאי לפסוק כמו ערוך השולחן שכתב על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך, ואז לדלג פה, ואומר, הוא בהרבה מקומות אין סיבור, חלק עליו בלי להזכיר שמו, כלומר, אתה, הוא מביא רשימה שכל הפעמים שערוך השולחן פסק נגד המשנבורה או בשם או לא בשם. ודוגמאות אינו שני מקומות בענייננו שבסימן נון התכוון כנגד המשנבורה וכו' וכו'. ולכן מצווה לפרסם, כן, לדלג כמה שורות, מצווה לפרסם שערוך השולחן אינו רק ספר הלכה לעצמו, אלא גם תגובה למשנבורה. כן, אז הוא אומר עוד דבר, שערוך השולחן גם כתב על ארבעה חלקי שולחן ערוך, אבל הוא גם ראה את המשנה ברורה והגיב לדברי המשנה ברורה. אז זה מאוד חשוב, כי בעולם של פסק הלכה, הסיבה שאנחנו אומרים הלכה כבטראי, שזה לא תמיד נכון, אבל הסיבה שיש כלל כזה, הלכה כבטראי, שאנחנו פוסקים כמו הפוסקים הכי מאוחרים, זה כי הפוסקים המאוחרים ראה את הפוסקים המוקדמים והוא פסק נגדם. אז זה לא תמיד נכון, אבל במשנה ברורה וערוך השולחן זה כן נכון, ערוך השולחן מגיב למשנה ברורה. הוא אומר, ראיתי איקס במשנה ברורה ומוציא לעז על בני ישראל, וצריך להתנגד לפסק שלו, כי זה לא נכון וזה לא אמיתי, ואתה רואה, ויש לערוך השולחן הרבה דברים לומר על כמה מהפסקים של המשנה ברורה. ואז הוא ממשיך, והוא גם עדות להערכה של ריש בעל ערוך השולחן למשנה ברורה, אף שהיה ספר חדש בימיו, כמו שהעלי רב אחד. אז גם רואים שהערוך השולחן מאוד מאוד העריך את המשנה ברורה, כן? כי לא כל רב מגיב לכל תשובה חדשה, כן? זה אם מישהו מוציא ספר חדש מחר על הלכות, לא יודע, על כן, הלכות הגבה כלחתה, יש כבר ספר ככה, הלכות החזרת התורה ליושנה כלחתה בעניין הגבת התורה, בסדר. אבל כשאני, אם אני צריך לפסוק הלכה בענייני הגבת התורה, אז אני לא צריך לעיין בהלכות הגבה כלחתה, אז זה לא כדאי לקרוא 100 דפים על הגבה, כן? זה כמה סעיפים בשולחן ערוך. אבל אם לא יודע, אם הרב יצחק יוסף מחר, או אושר וייס היה מוציא תשובה בעניין הגבת התורה, אז אני הייתי קורא את זה לפני שהייתי פוסק, כי הם פוסקים, הם מגדולי הפוסקים. אז הוא אומר, העובדה שערוך השולחן הגיב למשנה ברורה, זה כן אומר שזה ספר מאוד חשוב, כי זה היה ספר חדש, ערוך השולחן היה יותר מבוגר מהמשנה ברורה, בכל זאת הוא מגיב למשנה ברורה, הוא קרא את זה והוא מעריך את זה. אבל במקום שרוב דעות ראשונים האחרונים כדעת המשנה ברורה, או שיש טעם אחר, לא דיבר הגאון מורי וזקני, וצריך לברר כל דבר לגופו. אז אומר, אם יש סיבה לפסוק כמו ערוך השולחן, כן, רוב הראשונים האחרונים פוסקים כמו ערוך השולחן, אז צריך לפסוק כמו ערוך השולחן. וכן יש ללכת אחרי המנהג. והמשנה ברורה כתב במנהג פולין וערוך השולחן כמנהג ליטא ורוסיה הלבנה, ולדוגמה עיין בסימן קוף מ"ג בעניין טעות בספר תורה, משנה ברורה סעיף קד מחף ג' וערוך השולחן עוד ה', ודעקה שבכמה עניינים בני בנים של יהדות ליטא נגררו בתר המשנה ברורה וניטשו תורת אימם. כן, אז הוא ממשיך, וכמו שהוא אמר לפני זה, אין באמת כללים בפסק, אז הסבא שלו רק אמר שכדאי לפסוק כמו ערוך השולחן, אם אין סיבה לפסוק אחרת. כן, אם זה ספק שקול, בסדר, זה לפסוק כמו ערוך השולחן. ויש חושבים שפוסקים שחושבים שכדאי לפסוק המשנה ברורה. אבל הוא אומר, הכלל הראשון זה אין כללים. כן, אם אתה מעיין בסוגיה, אז פוסק צריך לפסוק כמו שהוא רואה בסוגיה. אם יש לך ספק, אז אפשר לסמוך על כללים. אבל כללים זה לא באים ראשון, זה הדבר האחרון שאתה מסתכל בכללים האלו. הדבר השני שהוא כותב, של במשפט הזה, זאת אומרת, יותר מזה, צריך לפסוק, כמו שראינו, כמו המנהג. ואומר שהמשנה ברורה כתבתי מנהג פולין, וערוך השולחן כמנהג ליטא. אז אומר שיש שחושבים שהמשנה ברורה הוא הפוסק האחרון שצריך לפסוק כמותו. אז אומר, לא, אחד מן הגורמים, אחד מן הדברים הכי חשובים בפסק, זה המנהג. אז מה, המשנה ברורה היה גר בפולין, אז יש לו מנהגי פולין, אז כל הליטאים צריכים לפסוק כמותו? לא. כולם חושבים, ראיתי ספר ש... אני מאוד לא אוהב את הספר הזה, זה ספר חדש, זה יצא לפני שנה, על How to make a psak. כן, אז ודאי קראתי את זה, זה לקח לי רבע שעה, זה היה 150 דפים, לא אהבתי את זה כל כך. 150 דפים, 30 דפים על השאלה, האם מגדירים את המשנה ברורה כפוסק האחרון שצריך לפסוק כמותו בכל מקום? חצי עמוד על הסוגיה של פסיקת הלכה בשעת הדחק. כן, אז זה לא כל כך חשוב, משנה ברורה היה הפוסק האחרון, צריך לעיין בכל סוגיה, בכל שאלה של עצמו, לא לפסוק כמו משנה, הוא היה פוסק חשוב, ודאי, אבל הוא לא היה, הוא לא המילה האחרונה בכל שאלה או שאלה, יש מנהג, יש ראשונים, יש אחרונים, צריך לעיין בסוגיות, אז הרב הנקין עצמו חושב שאם יש מחלוקת בין המשנה ברורה לערוך השולחן, אז צריך לפסוק כמו ערוך השולחן. אפילו אם אתה חולק על השיטה של הרב הנקין, כלומר, הסבא שלו, בכל זאת, שאר הדברים שהוא כותב, זה עדיין מאוד חשוב לפסק, שאי אפשר לסמוק על הכללים האלו בלי לעיין בסוגיות, וגם צריך להחשיב את המנהג ולא לומר, ראיתי את זה בספר X, לפעמים, אז המשנה ברורה כתב את זה כי זה היה המנהג שלו, זה לא אומר שזה המנהג שלך. ובקטע האחרון, אז זה מאוד מעניין, וזו הסיבה שרציתי להביא את התשובה, כי הקטע הראשון פה זה מעניין, אבל הקטע האחרון זה החריפות של הרב הנקין. אז הוא כותב כך, לאחרונה כתב לי עורך אחד שבלי ספק מורים כמשנה ברורה מפני הטעם הפשוט, כי כבר אפשר שערוך השולחן יחלוק על הרמה והמגן אברהם, אבל המשנה הברורה בוודאי לא יחלוק מחמת צדקתו ואן ותונתו היתרה, והעולם מהדרין לפסוק כאן ותן וכמו הלל ושמי. כן, אז מישהו כתב לו, אני חושב שצריך לפסוק כמו המשנה הברורה נגד ערוך השולחן. למה? כי הוא היה יותר ענב. למה הוא היה יותר ענב? כי הוא לא פסק נגד הרמה והאחרונים. כן, הוא הסתכל בכל האחרונים והוא לא היה פסק נגדם. כן, ותמיד אנחנו מעריכים את הענב. כן, וערוך השולחן יש לו את החוצפה לפסוק כמו שהוא רואה בסוגיות, הוא מעיין בראשונים ופוסק נגד השולחן ערוך והרמה. אז איך יכול לפסוק כמו לא יודע, בעל גאווה, ערוך השולחן שפחות ענב מהמשנה ברורה? כן, אז זה היה הדבר, לא לומר את זה לרב הנקין, כן, זה לא היה רעיון, זה לא היה רעיון טוב, והשיב בזה על מה שהעליתי שביצעו באמצע שמונה, שביצעו באמצע שמונה,
זה מה שואל.
כן, השואל, כן, השואל כתב את זה לרב הנקין. כן, לאחרונה כתב לי עורך אחד, שמישהו כתב את זה לרב הנקין, שצריך לפסוק כמו המשנה ברורה, כי הוא אתה ענב. אז הוא אומר, והשיב בזה מה שהעליתי שביצעו באמצע 18, ולא הניחו מניין, אין לומר חצי קדיש, אלא רק קדיש שלם, ולא הודע כי הרמה מגן אברהם, שם להזכיר חצי קדיש, וזה היה תשובה פרטית, בסדר, אז לא לעיין לסוגיה, ואומר, ובעיקר דבריו, לפי סברתו, תשתרשנה טעויות לדורות. כלומר, זה שטויות. אם אתה פוסק תמיד כמו הפוסק שלא רוצה לחלוק על אף אחד, אז כל טעות שנמצא ברמה, בשולחן ערוך, בגן מן הרברם, אז זה היה פסק לדורות, כי מה, אני לא יכול לפסוק כנגד הרמה, איך אני יכול לומר שזה טעות, כן? היא אומרת, אתה לא יכול לפסוק כמו הענב, שאין לו את העוצמה לפסוק כמו שהוא רואה בסוגיות, כי אז תשתרשנה טעויות לדורות, והדברים עתיקים, וגם פירושו בהלל ושמי, מה הוא אומר שאנחנו פוסקים כמו הלל נגד שמי, כי הלל היה יותר ענב, אינו נראה כי אן ונתונתו של הלל במסכת שבת הייתה עניין התנהגות עם הבריאות. כלומר, כשהגמרא כותב שהלל היה ענב, זה אומר שהוא היה מדבר אחד מן השני, הוא היה ענב, היה נעים לדבר איתו, הוא דיבר עם כל האדם עם סבר פנים יפות, שדווקא זה המשנה של שמי, בסדר? ולא ענבה בתורה, אבל ענבה זה לא לומר שאני אפר ואפר ולא יכול לפסוק אף אחד, וכן כתב בספר מרומי שדה בסוף מסכת סוטה ועין במסכת גיטין, ואז הוא אומר, ואני מוכיח את זה לך, בגיטין דפנון וב, מה אנחנו מוצאים שם? אנבינתונתו של רבי זכריה בן אבקולס, מה המשך? כן, חרבה את בית קודשנו. אומר, ענבה לרב שלא יכול לומר את השיטה שלו, זה לא תמיד טוב, כי תסתכל, זכריה בן אבקולס לא רצה לפסוק X, לא רצה לפסוק Y, אז חזל אומרים עליו שזה היה סיבה שהם חרבו את בית המקדש. והוא אומר, ונראה שהפירוש שם הוא שחיפש טעמים להציר את בר קמצא. גם לא אמרו הכלל הלל ושמי הלכה כי הלל, אלא רק בבית הלל ובית שמי. אבל בסכת עירובין פרשו הטעם שבית הלל היו נוחים ועלובים יותר, ופרש רשי סבלנים, והוא עניין התנהגות עם הבריאות. והוא אומר, ובאמת, מה עניין שפילות הדעת לקביעות הלכה? וגדי עולם הם ענבים ושבילי רוח ונוחים לבריאות מאוד, אבל אינם נושאים פנים כשסוברים שהמת איתם, וכן הכרתי מקרוב. כן, הוא אמר, מה עניין ענבה לפסק הלכה? אמר, פוצח צריך שיהיה לו תפיים, כן, צריך לפסוק כמו שורה את הסוגיה, ולא לומר, מישהו אחר פסק ככה, ונראה שזה טעות, אבל הוא יותר גדול ממנו. אבל לא, זה לא כך, זה לא קורה בעולם של הלכה. אם אתה רוצה לפסוק הלכה, צריך לעיין, כמו שכתב בקטע שראינו, בראשונים, באחרונים, בסוגיות, כמו שאתה רואה את הסוגיה, ולא לא לומר, המשנה ברורה פסק ככה, ערוך השולחן פסק ככה. הוא אומר, תסתכל, תראה, אם יש לי ספק, אפשר להיות ככה, אפשר להיות ככה, אז אפשר לפסוק כמו משנה ברורה, כמו ערוך השולחן, לומר שיש כללים, שכשיש מחלוקת, אז הוא מעדיף לפסוק כמו ערוך השולחן, אנשים אחרים מעדיפים לפסוק כמו המשנה ברורה, בסדר. אבל הוא אומר, אבל, אם אין לך ספק, אז פוסק צריך לפסוק כמו שואל, אין לדיין אלא מה שאינו רואות. מה העניין הענבה הזה? כן, ענבה, נכון, צריך להיות ענב, לדבר יפה מהבריאות, לא להתגאות עליהם, לא להיות בעל גאווה, בסדר, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך להכיר מי אתה. אם אתה באמת פוסק ורואה טעות בסוגיה, אז מה העניין ענבה? והענבה שהוא מדבר, שהמשנה ברורה לא פוסק כמו שהוא פוסק כמו הרמ"ד והאחרונים, אז הוא אומר, זה המשנה ברורה היה פוסק חשוב, אבל זה לא, הוא רואה בזה חולשה, זה לא סיבה לפסוק כמותו, כן? זה סיבה לא לפסוק כמותו, כי הוא לא תמיד פסק כמו שהוראה את הסוגיה. אז נראה שזה לא פייר למשנה ברורה, כי זה לא נכון. בביאור ההלכה דווקא הוא כן פוסק נגד שולחן המשנה ברורה. זה גם טעות בהבנה במה היה המשנה ברורה עושה בספר שלו. אבל ההיגיון שמביא פה הרב הנקין, נראה לי שזה מאוד חשוב. כן, שיש אלו שחושבים שזה להיות פוסק הלכה, זה להיות nice guy. כן? הרמב״ם כותב שמישהו ממנה שופט, כי הוא נאה וזה נעים לדבר איתו. אלו שמי שמונה שופט כי הוא nice guy, אלו הורסים את העולם. כן, כי כך לא בוחרים שופט, לא בוחרים פוסק. פוסק זה לא הבן אדם הכי נעים, צריך להיות גם נעים. אבל צריך שיהיה לו את הכוח לפסוק כמו שרואה את הסוגיה. אז נראה לי שהקטע הזה מאוד חשוב, כי אנשים לפעמים חושבים שכן, הרב הזה הוא מאוד, מאוד נעים, כן, הוא מעביר שיחות זה מאוד מרגש, כן, זה מאוד, אז הוא לא למדן, הוא לא פוסק, אז מה זה משנה? כן, אז הוא גם יכול להסתכל במשנה ברורה, והוא אומר, לא, זה לא, יכול להיות nice guy, יכול להיות רב טוב, ולא להיות פוסק. פוסק זה לא להיות nice guy, זה להיות פוסק, שיהיה לך את החוצפה קצת לפסוק נגד המקובל. כן, ולא, כי אם לא ככה, אז כמו שאומר, תשתרשנה טעויות לדורות, כן? אם תמיד אתה כל כך נעים שלא רוצה לחלוק על אף אחד, בסדר, אז כל הטעויות, זה המשיך לדורות. כמו שיש כלל אצל האקדמיים, זה לקטיו דלפיקיליור פטואר. זה אומר שכשאתה קורא, כשיש לך כתבי יד, כן, ואתה לא יודע איזה היה הראשון ואיזה היה השני, אז הראשון זה תמיד הכתב יד שיותר קשה לקרוא. כי עורך שבא אחרי זה לא היה משבש את זה, כן? אם יש כתב יד שנראה שיש טעות, ויש אחד שנראה מתוקן, אז כנראה עורך בא ותיקן את הכתב יד הראשון. כן, אבל הדוקטור חיים סלוויג'יק פעם אמר בסדר, אבל אם אתה לוקח את הכלל הזה עד הסוף, אז כל טייפו צריך להיות הדבר הנכון. אז הוא אמר, when you use the rule of lectio deleficilior, you need to have a head on your shoulders and not a pumpkin. כן? אז זה נכון שלפעמים אתה מסתכל מה שהיה לפני זה, אבל יש גם טעיות, ואי אפשר להסתכל על זה, הוא אמר, זה נמצא בספר עתיק, צריך לפסוק ככה. אז זה מה שמשנה בו הרב הנקין גם אומר בעולם של פסק הלכה.
מה עם הרעיון שהראשונים
אז זה מה שראינו בשבוע שעברה בסוף של התשובה של הרב עובדיה, זה המשל של התוספות ריד. אנחנו ננסים על הכתפיים של הענקים. לפעמים אנחנו רואים שמה שהם לא ראו, זה לא אומר שהרמה לא היה יותר גדול ממני, כן, או מהרמושה פיינשטיין. יכול להיות שהוא היה יותר גדול ממנו, אבל יש עדיין כמה מאות שנים שפוסקים שליבנו את הסוגיות, וגם הוא לא היה, גם הרמה היה, יכול להיות שגם הרמה טעה, כן, ואתה מוצא שאחרונים לפעמים דוחים את דבריו. נכון שהוא היה גדול, אבל אפילו אם אתה חושב שיש ירידת הדורות, זה לא אומר שלא היה טעות אצל הרמה. ולא, זה אומר שאתה לא צריך להסתכל בסוגיות ולהבין את זה לפסוק כמו שאתה רואה את הסוגיות.
גם אנחנו רואים היום שהיה טעויות הבנה. זאת אומרת, לא לגבי הלכה, אבל לגבי מדע, למשל.
כן, כן, כמו שראינו לפני זה. כן, כן, ודאי. כן, אז, כן.
אבל יש לנו רעיון שאנחנו לא משנים את
זה. נדמה לי ש... ממה שאני רואה, אולי בעוד שבועיים יהיה לנו שיעור, אז מה עושים כשאנחנו רואים מדע חדש? מה עושים בפסק? כי אני רואה שזה כבר סוגיה שמעניין כולם.
זה לא מדע חדש, זה מדע שהיה שלא הבינו.
כן, כן, כן. אז אולי בשבועיים אחרי התשובה הזאת.
לפי זה, מה עם
האמברלה?
אני רואה
להגיד
אמברלה
בשבת.
מטריה. מטריה.
מטריה.
מה עם זה?
הפסק הראשון של זה, אני חושב היה טעות ומה שזה, בגלל הגיעו הרבה שנחקו על זה ואמרו שזה צריך להיות הותר.
אז לא דווקא אני מסכים, מתוך הסוגיות, אני אישית מסכים עם הנודה ביהודה שזה אסור. אז נכון שזה מחלוקת. פה דווקא זה מחלוקת, זה לא טעות. נדמה לי שזה... עדיין יכול, עדיין יש מחלוקת. אני אישית פוצק כמו הנודה ביהודה, לא כי הנודה ביהודה אמר את זה, אני מסכים עם התשובה שלו, ונדמה לי שהתשובה של החתם סופר זה פחות משכנע. יש עוד הרבה דברים שאולי אני מסכים איתך. עם המטריות בשבת, דווקא לא. יש פוסקים שמסכימים איתך, אני דווקא... כשלמדתי שבת, אז כמה ימים עיינתי בתשובה שאני יודע, ונדמה לי שהוא משכנע. בסדר, אז נגיע לזה בתשבועיים. אז רק רציתי לעיין בתשובה פה, כדי לראות מהו, כי יש את ה... יש הרבה אנשים שחושבים כמו השואל פה, כן, שצריך לפסוק כמו הבן אדם הכי נעים, משהו מראה שנדמה לי זה נכון, אבל אנשים לא חושבים על זה, שזה יהיה לו פוסק, זה לא יהיה הבן אדם הכי נעים, זה שיהיה לך את הכוח להסתכל בסוגיות, לפסוק כמו שאתה רואה, אין לדיין, אלא מה שאינו רואות. אוקיי, אז נמשיך בתשובה השנייה בשבוע הבא.